שיעור של היום, ריף מסרת חוין דף למד דלת עמוד א', אנחנו מתחילים את השיעור במשנה באמצע העמוד, משנה ראשונה, אומרת המשנה, האוכל מגיד הנשה כזית סופג את הארבעים. אנחנו יודעים כבר שגיד הנשה אסור באכילה מן התורה, לכן מלא אם הוא אכל ממנו כזית, שבכל אכילה מתחייבים בכזית, אז חייב מלכות 40. אכלו ואין בו כזית, חייב את אכלו הכוונה בשלמותו, למרות שהוא קטן מאוד ואין בו כזית, בכל זאת הוא חייב עליו מן התורה, ולכן הוא חייב גם מלכות, כי הדין של גיד הנשה, כשהוא שלם, יש בו דין בריה, וכשם שהתורה אסרה לאכול נמלה, כמו שמובא במסכת מכות, למרות שאין בה כזית, אז גם גיד הנשה ושם ודאי שהוא יהיה חייב, חייב מלכות אפילו 5 מלכוליות, במקרה של גיד הנשה, כשהוא אכל אותו שלם, גם כן יהיה בו, יהיה חייב מלכות 40, גם אם אין בו כזית. אכל מזה כזית, מזה כזית, סופג 80. זאת אומרת, יש לנו גיד הנשה גם בירך ימין וגם בירך שמאל, אז אם הוא אכל גם בירך הימין כזית וגם בירך שמאל כזית, כיוון שלפי תנא קמא יש חיוב גיד הנשה גם בירך שמאל, חוץ בירך ימין, לכן על שניהם הוא חייב, ולכן הוא חייב 80 מלכות. רבי יהודה אומר, אינו סופק אל 40, כי לדעת רבי יהודה, חיוב של גיד הנשה נאמר רק ברגל ימין, ולא ברגל שמאל, לכן שמה שהוא אכל ברגל שמאל אינו חייב. אומרת הגמרא, אמר שמואל, לא עשה תורה אלא שעל הכף בלבד שנאמר, אשר על כף הירך, וכמלן כבתה, והשאר אסור מדרבנן. זאת אומרת, שמואל אומר לנו שכל מה שהתורה אסרה, כיוון שכבר ראינו שגיד הנשה הוא מתחיל כמעט בגובה עמוד השדרה, והוא יורד עד הרגל למטה למטה, עד לשם. עכשיו, המידאו הייתה, אומר שמואל, שהחלק שהוא חייב מן התורה זה רק החלק של הגיד שנמצא על כף הירך. שהרמ"א כתב על זה שאורכו בערך 4 אצבעות, היינו 8 סנטימטר, וזהו החלק שהוא חייב מן התורה, שעל הכף שנאמר בתורה, בחשד וישלח, על כן לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה, אשר על כף הירך, עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. רואים שדווקא מה שנמצא על כף הירך, עליו יש בזה איסור דאורייתא. מסיים פה הריף, פה זה לשון הריף ולא לשון הגמרא, וקיימה לן גבטל, זאת אומרת שאנחנו פוסקים כדעת שמואל, שבאמת רק החלק שנמצא על הכף הוא מן התורה, ושאר הגיד שצריך לחטט אחריו, שרי כך פסקנו להלכה כדעת רבי מאיר, הוא איסור רק מדי רבנן ולא מן התורה. בעיקר פוסק באמת הרמב״ם במאכלות אסורות פרק ח' הלכה ב', האוכל מגיד הנשה, יש לנו שם את הפנימי ואת החיצוני, לא ניכנס לזה, כן? אם זה הגיד הנשה הפנימי ממקום שעל הכף, לא כן. ועכשיו לגבי חלבו, דיינו שומה נגיד, תכף נראה מה דינו. גם הרמב״ם ב... פרק ח' הלכה ג', אכל כזית מגיד של ימין וכזית מגיד של שמאל, או שאכל שני גידים כולם אף על פי שאין בהם כזית, לוקה 80. ככה, וגם השולחן ערוך מגדיר את הגיד כבירייה, למרות שאין בו חיות מצד עצמו, אבל כיוון שהוא בא מבעל חי, זה נחשב בירייה, ולכן, כך מסביר הרשב"א, בעיקר פוסק על שולחן ערוך בסימן קוף סעיף א' בהלכות תערובות, בריה, דהיינו כגון נמלה, או עוף טמא, וגיד הנשה, אז הדין שלהם, שיש הגדרה של בריה, וכמו שראינו, אם הוא אוכל את הגיד בשלמותו, אז יש בזה חיוב מלכות. אומר הרמה, ועיקר גידן שאינו אלא על הכף בלבד, והוא כרוחב ארבע אצבעות, אם הוא שלם, נקרא בריאה. נמשיך פה את דברי הריף, הריף פה מביא את המשנה הבאה, ירך שנתבשל בה גידן אשה, אם יש בה בנותן טעם, הרי זו אסורה. כיצד משערים אותה? כבשר בלפת. אנחנו עכשיו פה בעצם מתחילים דיני תערובות ממש, עם כל הכללים שיש לנו בדיני תערובות, של תערובת של היתר עם איסור, גם מצד הטעם, גם אם אין בו מצד הטעם אלא מצד הממשות. פה מתחיל בעצם הנושא העיקרי ובנושא של תערובות. אומרת המשנה, ירך שנתבשל בה גיד הנשה, זאת יש לנו פה ירך שלם של בהמה, והירך הזה יתבשל יחד עם הגיד שבפנים, זאת אומרת הם לא ניקרו את הגיד מתוך הירך. עכשיו אומרת המשנה, שגיד הנשה, אם יש בה בנותן טעם, זאת אם יש בירך בנותן טעם של הגיד, זאת אומרת שטעמו של הגיד עכשיו מורגש בתוך הירך, אז אם יש בירך קבלת טעם מן הגיד עצמו, הרי זו אסורה. זאת אומרת, הירך עצמו נהפך אסורה, כיוון שהיא קיבלה טעם מן הגיד, והיא נאסרה. זאת אומרת, גם אם יורידו את הגיד לפי התנא פה במשנה, וינקרו את הירך הזה מהגיד, עדיין הירך יהיה אסור, כי הוא קיבל טעם מן הגיד. כך יוצא לפי התנא פה במשנה אצלם. כיצד משערים אותה? אז התנא פה אומר לנו, האם יש באמת, כיצד אנחנו משערים אם הוא נתן טעם או לא, שהרי לכאורה הטעמים הם שווים, שזה בשר, וזה בשר, הגיד וגם הירך שלהם בשר. בכל מקרה, איך יודעים את זה? כמו כבשר בלפת, זאת אומרת, כיחס של בשר, הנותן טעם בתוך הלפת. דהיינו שאנחנו רואים את הירך כאילו הייתה הלפת, ותגיד כאילו הוא היה בשר. ואז משערים את היחס שבין הגיד לירך, לפי היחס שהיה בשר בשיעור הגיד, נותן טעם בלפת בשיעור הירך. כך יוצא לפי התנה של המשנה שלנו. אומרת הגמרא, מתניתין דלא כהאיתנא. המשנה שלנו, התנה במשנה שלנו, בעצם לא סובר כמו התנה רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שנביא פה בברייתא, המובא בברייתא. מה סובר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה? אומר, אין בגידין בנותן טעם. באמת רבי, לפי התנה של המשנה שלנו ראינו שהגיד כן נותן טעם בירך, ועד כדי כך שצריך לשער, האם כבשר בלפת וכו'. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר שעל הגיד עצמו לא נותן שום טעם, ולכן הוא לא אוסר בתאור עובד, כך שבאמת לאחר שיתבשל הגיד, היחל עם הגיד, גם כשאם יורידו את הגיד, אז הגיד עצמו לא אסר את הירך. כך אומר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. ההודעת הגמרא מביאה מעשה, המחזק פה את דברי רבי יוחנן בן ברוקה, שבעצם שכך צריך לפסוק עם אותו. ההוא דעתה לקמד רבי חנינה, מישהו בא לפני רבי חנינה לשאול אותו בעניין ירך שהתבשל עם גידו. אבא יתיב, יהודה בר זבינה, הבבא. אז בפתח הדלת של הבית של רבי חנינה, ישב שם רב יהודה בר זבינה. ואמר לה, מה היא אמר לך? זאת אומרת, לאחר שיצא אותו שואל מרבי חנינה, אז שאל רב יהודה שעמד שם בפתח, נו מה הוא פסק לך בדין הזה? אמר לי, שריאני עלי, הוא התיר לי לאכול את הירך. אמר לי, תני והיל קמה, תחזור ותשאל אותו שוב, שאולי הוא לא הבין כל כך אותך, כי כתוב במשנה אצלנו שאגיד נותן טעם בירך, וזה צריך לאסור את הירך. אמר לי, סיל אימה להוד היטיב הבבא, לא תצערן, להלכתה אין בגידין בנותן טעם. אז כשחזר אותו שואל אצל רבי חנינה לשאול אותו שוב לפי העצה שנתן לו רב יהודה לחזור ולשאול שוב, אז ענה לו רבי חנינה לשואל, אומר, לך ותגיד לאותו שיושב שם בפתח הדלת, דהיינו רב יהודה, שלא יצער אותנו לבוא ולחזור ולשאול שוב ושוב, שהרי הלכה היא שלא כמו המשנה, אלא אין בגידין נותן טעם, לכן למרות שבישלת את הירך עם הגיד, הגיד עצמו לא נתן טעם ולא אסר את הירך, תנקר את הירך, תוציא את הגיד ממנו, והירך עצמו יהיה מותר. ומנמק שוב רבי חנינה, ולית למתניתין, ואין הלכה כמו המשנה, כמו התנה שבמשנה שלנו, תתנן שמשארים אותה כבשר בלפת, שהרי באמת הגיד לא נותן טעם בירך, ואני מילה גיד עצמו, אבל שמוניתו משארים לה בשישים, העריף, פה זה בעצם הערה של העריף, שכל מה שאמרנו, שהגיד אינו, אין בו טעם ולא אוסר את הירך, זה דווקא הגיד עצמו, אבל השומן שנמצא סביב הגיד, כמו שראינו בדפים הקודמים, יש בו כן טעם, יש בו טעם שומן, והשומן הזה, חכמים אסרו מדי רבנן, וצריך באמת שישים בירך כנגד השומן, כדי להתיר את הירך. כדי רבה, כמו שמצאנו בדברי רבה עצמו, שהדגיש לנו מקרה של תערובת של מין במינו, שצריך שישים, במקרה של גיד שהתבשל עם השומן בתוך הירך, שצריך שישים כנגד השומן. אז נסביר פה ונביא דברי רבה. כדי רבה, דאמר רבה, אשתד אמור רבנן בטעמה, ואמור רבנן בכפלה, ואמור רבנן בשישים. אז רבה פה מביא לנו כללים יסודיים פה בדיני תערובת יסור ויתר, שאמור רבנן, זאת אומרת, מצאנו שחכמים אמרו במקומות אחרים, שדוגמה במסכת עבודה זרה, או בכמה מקומות נראה בשס, מובאים הדינים האלה, דאמר רבנן, דאמור רבנן בטעמה, ואמור רבנן בכפילה, אמור בשישים. הרבה מסביר את הדברים. מין בשנו מינו דהתרה בטעמה, זאת אומרת, יש דברים שאם יש בו תערובת איסור ויתר, אז לפעמים יש אפשרות לדעת אם ההיתר נאסר או לא, על ידי שאנחנו נתאם את התערובת, כן, כגון, ומדובר פה שיהודי הוא זה שיתאם את התערובת, כגון, כדרה שבישל בה תרומה, וחזר ובישל בה חולין, אדם לקח סיר ובישל פירות תרומה, כמובן שפירות התרומה הם מותרים רק לכהן, הפירות האלה נתנו טעם בכדרה, הוא הוציא את התרומה, ניקה את הסיר, ובאותו יום בישל חולין, כן, בישל בשר, בישל דבר אחר, אז כמובן זה פה תערובת של מין בשאינו מינו, זאת אומרת, הטעם הבלוע בכלי של תרומה, האם הוא נתן טעם בחולין, בבשר לדוגמה שהוא בישל בסיר, או לא, יבוא כהן, ויוכל לבוא ולטעום את התערובת, דהיינו את הבשר, ואם הוא ירגיש את הטעם, הפירות תרומה בתוך הבשר, אז ממילא הבשר הזה יהיה אסור באכילה לישראל, אבל ורק לכהן. ואם אין בו טעם הפירות התרומה, אז הסיר הזה של בשר יהיה מותר לישראל, יש בו טעם אסור לישראל. עכשיו, מין בשאינו מינו דאיסורה, כגון בשר בחלב. איכא כפילה דטעם ל... כן, דטעם לב הקפילה, אז מה זה מין בשאינו מינו דאיסורה? כוונה שאם לדוגמה התבשל בשר בחלב, דוגמה אדם בישל בשר, בסיר בשרי, ונפל בתוכו טיפת חלב, קצת חלב בתוך הסיר, אז יש אפשרות לבוא ולבדוק, האם כל הסיר הבשר נאסר או לא, מחמת טעם החלב או לא, מביאים גוי, כן, היא כך אפלה, זה בעצם מדובר פה בנחתום ובטבח גוי, שהוא מומחה בטעמים, שהרי זה מקצועו להיות טבח, והוא בא ותואם לנו את הבשר. אז אם הגוי בא ואמר שאין בו טעם חלב, הוא נאמן וסומכים עליו. למה? כי הגוי הזה הוא בעצם מקצועו זה טעם בטעמים, כיוון שהוא מקצוע בטעמים, מן הסתם הוא לא ירצה לשקר, למרות שגויים באמת אינם נאמנים עלינו, שסתם גוי משקר, גם במקרה כזה, אם הוא ישקר, ונוכל לעמוד מיד על, על, על אמיתות דבריו, הוא יפסיד את מקצועו ולא יעסיקו אותו יותר. לכן זה נקרא שגוי לא מרא אומנותה, הוא לא יזיק לאומנות שלו ויבוא וישקר. לכן הוא יהיה נאמן וסומכים עליו. עכשיו, אם זה מין במינו, זה לא יכיל למקמה טעמה, אבל אם התערובת היא בשני דברים, אחד איסור ואחד היתר, ושניהם באותו טעם, כגון שמנונית דגיד אנשה, אינמי, אז הנה פה זה ההוכחה של הריף, שמוכח מפה ששמנונית של גיד אנשה, הוא אסור מדי רבנן ונותן טעם, וממילא צריך, במקרה כזה, כמו שנראה תכף, צריך 60, צריך פי 60 בירך כנגד שמנוני נגיד, שמנונית תגיד, ולא שייך פה להביא גוי, כיוון שהוא לא יעמוד על הטעם, שהרי טעם השומן וגם טעם הבשר שווה אינמי בשאינו מינו, אחד אליקה כפלה דטעים בשישים, כפלה דטעים, שהדין הוא שהתערובת מתבטלת בשישים, האיסור מתבטל בשישים ביתר. אז אינמי בשאינו מינו, זאת אומרת, אם יש לנו תערובת איסור ויתר, כמו המקרה של בשר בחלב, אבל אין לנו גוי שהוא חליט תחום, אז מקרה כזה משארים ב-60, זאת אומרת, אם יש בנפח של הסיר הבשר פי 60 כנגד הנפח של החלב, אז טעם החלב מתבטל בתוך הסיר, מתפזר בצורה אחידה בתוך הסיר ולא מורגש, אם אלה יהיה מותר, אבל אם אין 60 בכל הסיר הבשר כנגד החלב, אז כל הסיר נאסר באכילה ובהנאה, באכילה ובהנאה. וכך כל זה מובא להלכה. רק נביא פה קצת מדברי השולחן ערוך, בסימן סמך סעיף ת', גופו של גיד אינו אלא כעץ, שאין בו טעם, ואף על פי כן עשרתו תורה, לפיכך אינו אוסר תערובתו בפליטתו, והקנוקנות והשומן יש בהם טעם, לפיכך אוסרים תערובתם בפליטתם. אז בעצם פסק פה שולחן ערוך כדעת הריף, שכמובן אגיד עצמו כדברי הגמרא אין בהם טעם ולא אוסר, והקנוקנות והשומן יש בהם טעם, והם אוסרים את התערובת בפליטתם. וזה שלא כדעת התוספות, הסוברים שכיוון שכל האיסור של השומן אינו אלא מדרבנן, וכל איסור של השומן אינו מחמת הגיד, וכיוון שהגיד בטעמו לא אוסר, אז הוא הדין לגבי השומן. אבל הריב והרמב"ם וגם השולחן ערוך לא פסקו כדברי תוספות. יש לנו עוד הלכה שכדאי שנזכיר פה, שבסימן צדי חץ סעיף א' בשולחן ערוך יורד היה הלכות תערובות, איסור שנתערב ביתר מין בשאינו מינו, כגון חלב שנתערב בבשר, יתאמנו נוכרי, אם אומר שאין בו טעם חלב וצריך, אז הדין הוא שמותר, וצריך שלא ידע שסומכים עליו. הוא מדובר בגוי, סתם גוי, שהוא לא מומחה בטעמים, וכדי שהוא יהיה נאמן עלינו, צריך שיהיה מסיח לפיתומו. דהיינו, הוא לא יודע שסומכים עליו בענייני טעמים, ולכן אין לו עניין שום עניין פה לשקר, כי הוא לא יודע מה הוא רוצה ממנו. עכשיו, אם אין שם עובד כוכבים לתואמו, משארים ב-60. וכן, אם הוא מין במינו, כיוון דליקה למיקם הטעמה, משארים ב-60. זה כמו שראינו פה קודם. פה לפי השולחן ערוך פה בעצם פסק כדעת הרמב״ם. הרמב״ם, כשלמד את הגמרא, הוא אמר שכפילה זה לאו דווקא, אלא אוחד המילתן הקד, זאת אומרת, הדרך הוא להביא בעצם מי שנמצא בשטח בבישולים, שזה טבח, אבל לאו דווקא, אלא כל גוי נאמן, אם הוא מסיח לפי תומו, לא אומרים לו מה נדרש ממנו חוץ מלטעום את התערובת, השואים שואלים אותו, נו, מה אתה אומר? נכון שיש בזה טעם מעניין פה בבשר? אז אם הוא אומר, כן, אתה צודק, יש פה איזה טעם חלב, אז ודאי שזה סור. לא, לא מרגיש שום דבר מיוחד, זה בשר, רגיל, כן? במחיר כזה, הוא יהיה נאמן, וסומכים עליו. הרמה פה מוסיף שאנו נוהגים עכשיו, שאין אנו נוהגים עכשיו לסמוך על גוי, כן? ומשארים הכל תמיד ב-60. וכך מנהג גם הספרדים, שלחפו כדעת הרמה, שהיום לא סומכים על גוי, אלא תמיד משארים ב-60.